טוב, שלום לכולם. אנחנו במסגרת השיעורים החודשיים שלנו, כן, כי היה פעם ביטעונים, שיוצאים פעם בחודש, היום יש עוד קצת, נקרא ירחונים, פעם בחודש מוצאים כזה עיתון, אז אנחנו גם פעם בחודש גם משחררים שיעור שמדבר על החודשים מבחינה רוחנית. אני כל פעם מקדים ואומר ש... תמיד רגילים רק את הסבב של הלימודים סביב פרשת שבוע, שכל שבוע יש את הפרשה שלו, יש את החגים בעם ישראל, אבל יש גם עוד סבב, שזה סבב של חודשים. כל חודש מבטא התחדשות אחרת בעבודת השם, זה מופיע בעיקר בתורת הקבלה, אבל גם במקומות נוספים, שהרעיון הוא שהירח, הלבנה, שעל פי הקובעים את קידוש החודש, היא מתחדשת כל חודש, כן? הירח נראה כאילו מתכסה, נעלם, לא רואים את האור, ואז דווקא יש לנו את ההתחדשות, תמיד יש תקווה, תמיד הירח, הלבנה, שזה נמשל לעם ישראל, לעולם, תמיד המציאות הולכת ומתחדשת לה, וכאמור, על פי תורת הסוד, יש לכל חודש את ההתחדשות המיוחדת שלו, ובחודש הזה צריך להתמקד בתוכן של אותו חודש. זה מופיע במספר ספרים. הספר המרכזי שזה מופיע זה ספר קבלי שנקרא ספר יצירה, ושם בספר יצירה הוא נותן רמזים לחודשים. הוא כאמור נותן לכל חודש את המידה המיוחדת שלו, תכף נסביר. אנחנו עכשיו לומדים על חודש סיוון, אז תכף נדבר על החודש מבחינה רוחנית נפשית. יש איבר בגוף האדם שכל חודש על פי הקבלה הוא מותאם לו, כן? שהגוף של האדם הוא עולם קטן, הוא כזה איזשהו ריכוז של כל מה שקורה במציאות, אז האיברים גם כל אחד מבטא רעיון רוחני אחר. יש אות מאלף בית, גם האותיות הם לא סתם סימונים גרפיים, יש מאחוריהם איזה רעיון רוחני, אז כל חודש יש את האות המיוחדת שלו, ו-12 חודשים, אז יש לנו גם 12 שבטים, כל חודש הוא מיוחד לשבט אחר בעם ישראל, בערת סוגריים, שנה כמו שלנו, שנה מעוברת, אז חודש אדר, שהוא בדרך כלל על פי הקבלה מותאם לחודש, לשבט יוסף, אז בשנה מעוברת חודש אדר א' הוא מנשה, וחודש אדר ב' הוא אפרים, זאת אומרת, יש לנו גם ביחס לשנה מעוברת את החודשים והשבטים, אבל חודש סיוון יש לו כל שנה אותו שבט, תכף נדבר, ודבר אחרון שמופיע עליו דווקא בספר יצירה, אלא גם, באמת אני בדרך כלל לא מתייחס לנקודה הזו, אבל הפעם, כן, לכל חודש יש כידוע את המזל שלו. בסדר, התקבל בעם ישראל איזה משהו שמייצג את החודש, ויש לזה גם משמעות רוחנית. אז בתוך המסגרת הזו, חודש סיוון, שימו לב, המידה המיוחדת לחודש סיוון, וסביב זה, זה השיעור, זו מידת הענווה. בסדר? תכף נבין מה זה בדיוק ענווה, ואיך זה קשור לחודש סיוון, שפה איזה ספוילר, שזה קשור כמובן לקבלת תורה, שהיא לקבל תורה. חודש סיוון זה החודש שבו ניתנה תורה, אז צריך הרבה ענווה לקבלת תורה, אבל הכוונה פה משהו בהרבה יותר רחב מאשר רק תורה של חמישה חומשי תורה או ש"ס פוסקים, אלא איך אדם מקבל משהו גדול ממנו. זה המשמעות העמוקה של הענווה, ניגע בזה. האיבר בגוף האדם שעל פי תורת הקבלה רומז על חודש סיוון זה רגל שמאל, בסדר? אתם תנסו אפילו להבין, אני אסביר. האות זה האות זין, גם עוד נבין. השבט משבטי ישראל, גם אני אפילו לא נותן לכם לנחש, שבט זבולון. למה? יוסבר. והמזל, אני מניח שאנשים יודעים, המזל של חודש סיוון זה מזל תאומין. אז בואו נסביר את העיקרון של חודש סיוון, נחרוז את כל הרמזים הללו, ובתקווה שנספיק גם רוצה ללמוד איזה מקור בגמרא מסכת שבת, ועליו יש איזה פירוש מאוד עמוק וחשוב של הרב קוק, שזה לא נאמר דווקא בגמרא על חודש סיוון, אבל זה נותן את העיקרון הזה של הענווה, שאני חושב יכול להדגים לנו על מה מדובר. אז כך, מה זו ענווה? ענווה זה מילה שכמובן כולנו מכירים, והיא מופיעה בכל הספרי המוסר, צריך להיות עם ענווה. בדרך כלל אנשים קולטים שענווה משמעה להקטין את עצמי. בסדר? לא להיות גאוותן, לא להיות שחצן, אלא אני, מה שנקרא, קטן. אני לא תופס הרבה מקום בעולם. זה כמובן נכון, כמו כל מושגים רוחניים נפשיים, אפשר לשחק עם המילים והם תמיד קולטות איזה משהו, אבל אני חושב שאם נרצה לדייק יותר בהקשר, המילה ענווה, תחליפו אותה במילה פתיחות. פתיחות, שימו לב, המילה פתיחות היא אותו רעיון, אני מקטין את עצמי, אבל בלי הקונוטציה השלילית של הקטנה. כשאנחנו מדברים על ענווה במשמעות של הקטנה, זה כאילו, אני לא שווה כלום, בסדר? ואני צריך בענווה לקבל איזה משהו שנוחת עליי. המשמעות שאנחנו מדברים עליה ענווה, שזו הקבלת תורה, זה לא לבטל את עצמי. לפעמים משתמשים בזה במילה התבטלות, אבל המשמעות של המילים הללו, יש לי המון משמעות, יש המון, כל אדם זה עולם ומלואו, אבל כל אדם צריך להיפתח לזה, שיש איזה גודל, שהוא יותר מהחיים שלו כפי שהם עכשיו, ודווקא על ידי הענווה, דווקא על ידי ההיפתחות, זה מעצים אותי יותר. זה עכשיו נותן לי לקבל תורה, והתורה הופכת להיות חלק ממני. אולי אני אנסה להגיד את זה בעוד צורה, ההפך מענווה זו גאווה. שוב, אז בדרך כלל אם מבינים שהענווה זה הקטנה, מה זה גאווה? הגאווה זה שבן אדם מרגיש גדול, והוא משתחצן על אחרים. גם פה זה לא מדויק. המילה גאווה זה מהמילים גאות הים. נכון, שאנחנו אומרים גאות הים, שיר על השם, כי גאו גאה. מה זה גאות הים? גאות זה שיש הים, הבקעה האינסופית הזו של הים, היא מתמלאת במים. זה נקרא גאות הים. כן? לעומת שפל, שהמים נסוגים אחורה, גאות ה... במילים אחרות, להיות אדם גאוותן, זה אדם שמלא מעצמו. ואם הוא לא חייב להיות ביחס לאחרים, יכול להיות שביחס לאחרים הוא דווקא נחמד, ו... אבל הוא מלא בעצמו שאני לא צריך לקבל יותר ממה שיש לי. בתחושה של גאווה, אי אפשר לקבל תורה. חודש סיוון, גם הוא זה חודש שבו מפתחים את מידת הענווה, זה החידוש המיוחד של חודש סיוון. כל השנה אנחנו עובדים על זה, אבל חודש סיוון אנחנו לוקחים את זה בטורבו. תורה ניתנה לעם ישראל במדבר. בוו סיוון, מעמד הר סיני, זה היה במדבר. זה מאוד משנה. למה קיבל... זאת אומרת, זה מאוד משונה, סליחה. למה קיבלנו תורה במדבר? לכאורה היינו אמורים לקבל תורה בירושלים, נכון? בית המקדש, הר המוריה, שם אמורים לקבל תורה. היינו תורה בהר סיני. מקום שאף אחד לא יודע איפה הוא בדיוק. אנחנו לא יודעים אפילו איפה היה הר סיני. תורה צריכה להינתן במדבר. מדבר זה עמדה נפשית של פתיחות. עמדה נפשית, ארץ צייה וצל מוות, מדבר זה מם דבר, שום דבר. אדם נפתח לחלוטין לגודל שנמצא מעליו. זה עמדה נפשית מאוד מאוד לא פשוטה. הנה אנחנו, כולם אומרים, כן, כן, ענווה בוודאי, צריך... זה לא פשוט. שאנחנו נתקלים באיזה דבר שהוא גדול מאיתנו, יש לנו באופן טבעי את הנטייה להתנגד ולהישאר במקום שלי, כי כאשר אני נתקל במשהו שהוא גדול ממני, זה דורש ממני לצאת מהאזור הנוחות שלי. אני הסתדרתי כבר עם העולם שלי, עם המחשבות שלי, עם הנפש שלי, עם תפיסת העולם שלי, עם החיים שלי. עכשיו להבין שיש כאן משהו גדול יותר, שדורש ממני להחריב את העולם הקודם שלי, זה דורש מאמצים אדירים. התורה ניתנה על הר סיני, דורשים חז"ל, למה נקרא שמו הר סיני? מפני שירדה ממנו שנאה לאומות העולם. זה משפט שאנחנו לא רגילים לשמוע אותו. אנחנו בדרך כלל רגילים להגיד, מה השנאה? הפוך, התורה זה אהבה, התורה זה חיבוקים, התורה זה דרכי הדחי נועם וכל נתיבותי השלום וכל. יש בתורה גם מימד של שנאה. מה הכוונה שנאה? מימד של פער בין המציאות ומות העולם, זה כאילו ביטוי לעולם שלפני נתינת התורה, לבין העולם אחרי נתינת התורה. וזה פער שיוצר התנגשות אדירה, זה השורש של כל האנטישמיות וכל המאבקים של עם ישראל לאורך ההיסטוריה. ואם נוריד את זה לרמה האישית, זה השורש של כל התחושה הזו שהתורה היא לא מסתדרת עם העולם. זה לא נכון. התורה בסופו של דבר היא תסתדר עם העולם, זה האידיאל וזה השאיפה, ותורה קדמה לעולם, ובו מכן עניין התורה היא הבסיס של, של כל חוקי המציאות. אבל במבט ראשוני, יש שנאה, יש כאן איזה עולם שדורש, עולם תורני, שדורש מאיתנו לצאת ולסנוע את המציאות שלנו כפי שהיא עכשיו. עוד מילה כידוע שחזל דורשים, סיני, יש עוד שם להר סיני. אר חורב, מלשון המילה חורבן, או מלשון המילה חרב, שזה גם אותו רעיון. אומרים חזל, ספרה וסייפה ירדו כרוכים מן השמיים. היום דרך כלל לוקחים את זה על זה שצריך גם ללמוד וגם להילחם, זה נכון, אבל הספרה וסייפה במקור זה... אך בשביל לקבל את הספר, בשביל לקבל את, שוב, את העולם האלוקי, צריך גם עם חרב, עם סייף, ליצור איזה סוג של חורבן בעולם. לצאת ולהילחם במקום שאנחנו נמצאים בו. זה איך נדבר על זה, זה מופיע באינסוף דוגמאות. ולכן, עכשיו אני רוצה טיפה לחרוז את הרמזים, כדי שזה יהיה לנו בראש, ואחרי זה... יותר נדבר על זה גם ברמה הרוחנית, גם ברמה הנפשית. האיבר בגוף האדם, אם אתם זוכרים, שאמרנו שעל פי ספר יצירה מייצג את חודש סיוון, זה רגל שמאל. רגל שמאל זה משהו שמבטא התחלה לא טובה. נכון? רוצים, התחלת, פתחת ברגל שמאל, כמובן, התחלת לא טוב. מה זאת הפוך? רגל ימין, שזה אגב האיבר שמייצג את חודש ניסן, בסדר? תסתכלו בשיעורים הקודמים. רגל ימין מייצג התחלה טובה. שוב, למה זה ככה? מבחינה תת-הכרתית, צד ימין זה הצד היותר חזק. אצל רוב האנשים זה הצד היותר דומיננטי. ומכיוון שכך, יד ימין, רגל ימין, זה כזה מבטא משהו חזק, טוב. כן. כל פניותיך היו על צד ימין, כן, יש עניין על פי ה... לפי שוב תורת הקבלה, לעשות כל דבר, להתחיל אותו בימין, לפתוח דלת מימין, להתחיל צעד ראשון בימין, כן, להבדיל לפבדי הבדלות, יש כל מיני אמונות תפלות, כן, שלא יודע, בתיאטרון, שעולים לבמה, אז עולים לא ברגל שמאל, כאילו יש איזה קטע כזה, זה גם זה הכל חלחל בתרבות, שימין זה צד שמבטא הצלחה, ושמאל זה צד שמבטא סוג של כישלון. זה הנקודה שאנחנו מדברים פה על חודש סיוון. בשביל לקבל תורה, צריך לעבור במדבר. במילים אחרות, בשביל לקבל תורה, צריך קצת להתחיל ברגל שמאל בעולם הזה. עכשיו, זה הפוך מצורת החשיבה, אנחנו, למה פתאום להתחיל ברגל שמאל? אנחנו רוצים שהכל יהיה טוב ונחמד. בשביל לקבל תורה, אדם צריך להרגיש לא נוח בעולם הזה. שהעניינים לא הולכים כל כך טוב. לא לכתחילה. שוב, מה שאנחנו פה עכשיו, כל השיעור הזה, זה לא הדרכות מעשיות. אדם, תכף נדבר על פה ושם הדרכות מעשיות, זה לא שאדם צריך לחפש לעצמו צרות, ולהיות מזוכיסט, ולסבול בשביל לקבל תורה. אדם לא מחפש בעיות בחיים. אנחנו מנסים שהמציאות תהיה כמה שיותר בריאה, ושמחה, וטובה, ונוחה, וכו'. אבל, יש איזה חוק במציאות. שער סינה ירדה מנו סינה, ער חורב שיצא מנו חורבן. יש איזה משהו ש... שלא יכול ללכת כל כך טוב אם אדם רוצה לקבל תורה, לפחות לא בשלבים הראשונים. אני אנסח את זה בשפה יותר ברורה. אנשים שהכל הלך להם ברגל ימין בחיים, אנשים שנולדו עם כפית זהב בפה, בכל המובנים, הכלכליים, הנפשיים, ואפילו רוחנים, יהיה צד לפעמים שקשה להם לקבל תורה. כי אדם, זה לא באשמת, מה זה באשמת אדם? זה כן באשמת אדם, אבל זה יש פה איזה נתונים, עושר השמור לבעליו לרעתו. זה גם שכל החיים, מה שנקרא, העולם הזה טוב לו, נוח לו, אין לו את המצוקה שמשהו חסר. אז באיזשהו מקום הוא גם יכול להישאר בעולם הזה. הכל רגל ימין, הכל הולך, הכל טוב, מה אתה רוצה? תראה איזה יופי. הפער בין העולם המצוי לבין העולם הרצוי, הפער בין המציאות שלנו לבין התורה, היא לא מורגשת את זה. ואז ממילא, קשה לו יותר לקבל תורה. הוא לא עובר דרך מדבר. הוא ישר בירושלים. זה... מעות. שוב, אני אומר שאנחנו אומרים פה דברים, צריך מאוד לזכור. אנחנו מדברים פה עכשיו בקרונות, זה בוודאי שזה צד, יש אנשים שבסופו של דבר התורה, האידיאל שלה, זה להופיע אלא על חכם, גיבור ועשיר, ויש ברוך השם אנשים שכבר היום מקשים את האידיאל הזה, שהם חכמים, גיבורים ועשירים, והכל יש, רבי יהודה הנשיא, היה לו תורה וגדולה במקום אחד, גם נשיא ישראל, גם הכי עשיר, גם הכי חכם, יש דברים כאלה. אבל במציאות הרחבה, שאנחנו חז"ל מנסים לתת פה איזו זווית מסוימת שקשורה לחודש סיוון, אז יש גם מצבים שהם לא כאלה, לצורך העניין. אדם שנולד מאוד מאוד יפה, מבחינה חיצונית, הרבה פעמים לא תמצא אותו, גם גבר וגם אישה, לא תמיד תמצא אותם במסלול הערכי הרוחני. כי מגיל צעיר, הבן אדם מקרקרים סביבו, מגיל צעיר, הבן אדם, כן, גם בן אדם שכמו שמעתי, נולד עם כפית זהב, גם נולד עם הרבה כסף. אז שוב, היו גדולי ישראל, רבי אלעזר בן חרסום, אומר את הגמרא, היה לו 1,000 בתים, ערים, ועזב את הכל, הולך ללמוד תורה. אנחנו יודעים שזה לא כזה פשוט. אדם, כמו שמענו, מגיל אפס, הוא יפה, הוא מוכשר, מוכרים לו כל הזמן כפיים, יש לו כסף, יש הכל. קשה לו להיפתח, להיות עם ענבה. האיבר, כאמור, שמייצג את חודש סיוון, זה רגל שמאל. וזה גם האות שמייצגת את חודש סיוון. האות זין. האות זין זה כלי זין. כלי זין זו מלחמה. יש משהו בעמדה נפשית של אדם שהוא עם ענבה, שהוא מבין, שוב, אני מגדיר, מה זה ענבה? שוב, אם אדם מבין שהוא ענבה זה להיות כזה מסכן וקטן, אז הפוך, איזה מלחמה, הפוך, הבן אדם זה רק בורח מהתמודדויות ומבטר. אבל אם אנחנו מבינים את הענבה במשמעות שעכשיו דייקנו, שזה פתיחות למשהו גדול, וקרה שהמשהו הגדול הזה, הוא דורש ממני להילחם בחולשות שלי, ולהילחם גם בחולשות שקיימות בעולם. שלא מאפשרות לתורה להופיע. ספרה יפה ספר עבודי השמיים. זה שריר שהיום הרבה אנשים נוטים לשכוח אותו. אנשים שהם, האינסטינקט הנפשי שלהם, זה לאהוב את כולם. עכשיו, לכאורה זה טוב, נכון, ואהבת לך כמוך, ולהכיל, והיום זה הדגש התרבותי. שוב, זה נכון, הכל צריך, וכלל גדול בתורה. יחד עם זה, יש גם בתורה כללים אחרים. יש גם בתורה דרישה מהבן אדם להיות עם כלי זין, להילחם בתוך המציאות. ושוב, אנשים נרתעים מזה, כי היום התרבות כולה זורמת לשם, התרבות הפוסט-מודרנית, הפרוגרסיבית, זה הכל הרי כזה רפיסות כזו, שאני לא נלחם על שום דבר, אני רוצה שיואהבו אותי. את מין אנשים שמאוד רוצים שיואהבו אותם, זה כמו אנשים שתיארתי קודם, שנולדו עשירים, יפים. יהיה להם קשה יותר לקבל תורה. כולנו רוצים שיאהבו אותנו. שאלה היא, האם זה הדבר הכי חשוב לך בחיים? או הדבר הכי חשוב בחיים, זה שהקדוש ברוך הוא יאהב אותך. אין לנו בעיה, נמצא חן ושכל טוב, בעיני אלוהים ואדם. קודם כל אלוהים. הרבה פעמים אנשים קצת מתבלבלים בסיפור הזה. יש זוכר שאני, שעוד הייתי צעיר וטיפש, אז מצאתי את עצמי פעם באיזה תיקון ליל שבועות, הזמינו אותי לאיזה בית מלון. אז לא, אני לא כך שמתי לב מי ומי, מצאתי את עצמי באיזה, מה שנקרא פאנל, בליל שבועות, יושב שמימיני ושמאלי כל מיני כאלה, שיח את זה בצורה עדינה, פוליטיקאים ליברליים כאלה, יושבים שם ככה, הם משמאל, ואז כן הביאו שם פוליטיקאי, שחקן, רב, כן, אני הייתי על תקן הרב, ליצן, לא יודע, היה שם ככה, שיהיה פאנל. אז התחיל המנחה של הפאנל, אני זוכר את זה, הוא אומר, הפאנל שלנו, ככה הוא מתחיל, בתיקון לשבועות, לפני קהל, לא דתי, חלקו לא דתי, אומר, הפאנל שלנו, איזה דיבר, אתה היית מוותר בעשרת הדיבות. זה היה פאנל. זה דיבר. הגיע התור שלי, אמרתי, לא התור שלי, אבל התחלה אמרתי, טוב, הדיבר שאני מוותר זה הדיבר שלא יודע, שהתחייבתי פה לבוא להיות לפאנל, להתראות, אני הולך. אתם יודעים, העמדה השחצנית הזו. איזה דיבר? אני מקבל תורה. בתנאי שהיא מסתדרת עם, עם העולם שלי. אני לא צריך להילחם עם מה שיש בי. אני, יש לי מחשבות מסוימות, רגשות מסוימים וכולי. אם עכשיו גם אתם אומרים תורה, אומרים איזה רעיונות שמלטפים אותי, אני מוכן. אם זה משהו עכשיו דורש ממני להיאבק בתפיסת העולם שלי, זה לא. זה, אני קורא לזה, אנשים מהסוג הזה שרוצים שככה, שהכל יהיה נחמד וטוב, אני קורא לזה אנשי, זו לא היהדות שלי. מכירים את הדבר הזה? זה כל פעם אנשים שנתקלים במשהו בתורה או בחזל שלא מוצא חן ביניהם, אז הם אומרים, זו לא היהדות שלי. זו לא היהדות שאני מכיר. היהדות שלי, ואהבת לרעך כמוך. דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. זה היהדות שלי. עכשיו גם אפשר להוסיף פה דברים נוסטלגיים. סבא שלי היה רב, הוא היה מתון. הוא לא היה כזה קיצוני כמו היום. במילים אחרות, אני בדמיון שלי, זה בכלל לא בטוח שזה מה שסבא שלך היה, כן? זה מה שאתה מספר לכולנו שאנחנו יכולים לבדוק. אבל בדמיון שלך, סבא שלך מסתדר עם מה שאתה חושב. עם העולם הערכים הליברלי מערבי נוזלי ורופס שלך. וברגע שאתה נתקל במשהו שהוא קצת אחר, במקום בענווה להיפתח לזה שיש פה משהו גדול יותר. עכשיו אתה יכול בוודאי לבדוק, אולי אני לא מבין טוב את התורה, יש מה לדון. אבל העמדה הזו של ענווה היא גם עמדה של אדם שמסוגל להילחם בתפיסות עולם רופחות או פופולריות או אופנתיות. אתה יודע, אתה עם כל אהבת לך כמוך, אתה יודע, יש עוד דברים בתורה. כתוב גם בתורה, מחות תמחה את זכר המלאק מתחת השמיים. אתה יודע, גם זה כתוב בתורה. בתורה כתוב גם כל מיני דברים, על מחללי שבת, על משכב זכור, אתה יודע, יש כל מיני דברים שכתובים בתורה. אז שוב, אתה יכול להגיד, אני שם פס על התורה, זה עניין בפני עצמו. אבל העמדה הזו, שכאילו שהתורה תתיישר אליי. אין לנו. זה הפוך על הפוך. האנשים שמדברים בשם ענווה, שהם כאילו, שהם לא רבים עם אף אחד, הם בסוף הופכים להיות, הם בחרב שלהם הם משתמשים נגד התורה. והפוך, אנשים שנמצאים בעמדה של ענווה, הם עכשיו מוכנים להחריב גם את התפיסת עולם שהייתה להם קודם. ואנחנו לומדים עכשיו, לא יודע, תוספות. אני לומד עכשיו משהו, יש לי הבנה מסוימת בגמרה. התוספות חושב אחרת. מי מיישר את עצמו למי? יש בדיחה כזו, סיפור אמיתי, שפעם היה איזה תלמיד חכם משוגע כזה, שהיה כל פעם שהוא אמר משהו, הוא הבין משהו בגמרא ורש"י אמר אחרת, אותו תוספות אמר אחרת, אז הוא גזר, לקח את זה וגזר את התוספות מהגמרא. אז שאלו אותו, תראו, מילא התוספות, אבל מה השם רש"י מהצד השני, נכון? הרי בדף בש"ס וילנה יש את התוספות מצד אחד, רש"י מצד שני, שאתה גוזר, אתה גוזר גם את רש"י. אז הוא אמר, אוי לרשע ואוי לשכנה. בסדר, זה היה, זה היה סיפור. האדם נמצא פה, הוא כאילו, הוא המדד, מה תורה, מה לא תורה, מה זה, מה כן, מה, אדוני, יש כללים, איך הדברים עובדים. שוב, אתה יכול עכשיו לבוא ולגיד, אני לא מבין את הכללים, למה חזל אמרו ככה, הכל לגיטימי בתור שאלה. אתה לא עכשיו בעמדה שהתורה צריכה להתיישר אליך. זה כל הרעיון של לעמוד בפני הר סיני, זה הרעיון של חודש סיוון, זה הרעיון של מדבר, נעשה ונשמע. זה עמדה נפשית בסיסית של אדם שרוצה ללמוד תורה. והאדם כזה, כן, הוא מפתח אישיות, תמינים, הפוך על הפוך, דווקא אדם כזה שהוא עם פתיחות, הוא מפתח אישיות שמוכן להילחם בשביל לקבל את הגודל הזה. אני אמרתי לכם זה כמה פעמים בשיעורים, בכל מיני מסגרות. אנשים שהם, שוב, שהם, כמו שאמרתי קודם, שהם לחוצים על זה שיואבו אותם, הם לא יצריכו לקבל תורה. ולא, אני רואה את זה כל הזמן, זה עמדה כזו של, שאני לא רוצה חלילה להגיד משהו, ואפילו להבין משהו שיתנגש עם, עם המציאות התרבותית המקובלת. ואז קוראים לזה, יש לזה גם שם, אחרי שבן אדם הוא מפחד מלעמוד על שלו, מלבנות את התורה שלו, מלקבל את העמדה, אז הוא קורא לזה, לא, לא, זה חילול השם, חילול השם. זה לא חילול השם, חילול השם שלך. קידוש השם וחילול השם זה מושגים, צריך לחדד אותם. אנשים חושבים שקידוש השם זה שאוהבים אותי. חילול השם זה שלא אוהבים אותי. לא. קידוש השם זה שאתה עושה מה שנכון ואמיתי בתוך תורה. ואז, מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. עם הזמן, הדברים גם הולכים ונשמעים בחוץ, לקידוש השם. לפעמים הם נשמעים, ולפעמים הם לא נשמעים בעולם הזה. שמעו בעולם הבא. הערבים לא אוהבים אותנו. אז זה חילול השם שהערבים, מדינת ישראל, חילול השם, כי הערבים לא אוהבים אותנו. לא. או לא אוהבים אותנו, לא זכינו ברוויזיון. חילול השם. זה שאדם עושה משהו שהוא בניגוד לתורה, ובגלל זה מחבקים אותו, זה לא קידוש השם. זה חילול השם. מנה? שהם מתבלבלים בין חילול השם שלהם לבין חילול השם. קודם כל אדם צריך להבין בענווה מה השם רוצה ממנו, מה הקדוש הוא רוצה ממנו. עכשיו, שיופיע את זה בצורה שכמה שיותר נמצא חן וסכתו בין האלוהים והאדם. אבל בדרך הזו אני מעדכן. זה לא קורה תמיד, וזה לא קורה במיידי. יש מצבים שאדם צריך להילחם. לזיין, בוודאי. אני פה צריך משהו שאני מאמין שהוא נכון יותר ואמיתי יותר, וזה חזל, וזה וכו' וכו'. ועכשיו המציאות מתנגדת לפה. אז אני נאבק על שלי. זה הרעיון. זה הענווה האמיתית. הענווה האמיתית. וזה אני, שוב אנחנו סוגרים פה גם את הרמז הנוסף של חודש סיוון. השבט. אומרים מה השבט של חודש סיוון? חודש, שבט זבולון. זה שבט משונה לחודש סיוון. אם היינו אומרים, אם שואלים אותנו איזה חודש, איזה שבט הכי מתאים לחודש סיוון, מן הסתם היינו אומרים, יששכר, נכון? יששכר, מה היה התפקיד של יששכר? הם לומדי התורה בעם ישראל. זבולון, מה היה התפקיד שלהם? זבולון, הם היו סוחרים, כן, לחוף ימים משכון, זבולון נמצא על חוף הים, הוא שט בספינות ומרוויח כסף, והוא מפרנס את יששכר שילמדו תורה. שימו לב פה את הטוויסט, מה שנקרא. יששכר הוא לומד תורה, זה נכון. יששכר הוא, כל הכבוד לו, הוא לומד תורה. אבל יששכר הוא לא כזה מדבר. למה הוא לא כזה מדבר? כי הוא מקבל גם, מה שנקרא, בעולם הזה כסף, על זה שהוא ילמד תורה. הוא מרוויח גם מלימוד תורה. כמובן, עושים זה לשם שמיים וכו'. אבל, אתה יודע, הוא מקבל את הסבולון מממן אותו, והוא גם מקבל את מחיאות הכפיים, נכון? הוא התלמיד חכם, הוא זה הפרזנטור, הוא זה שרואה את הפירות של התורה כבר בעולם הזה. זה התפקיד שלו. סבולון יהיה צד שהוא יותר במדבר. סבולון, שוב, הוא לא רואה את הפירות בעולם הזה. מבינים? לא מוכרים לו כפיים לזבולון. הוא לא נותן את הדרשות. הוא עובד מאחורי הקלעים. זה לא רק עכשיו בהקשר של יששכר, זבולון. זה כל אדם בנפש שלו. לכולנו יצד בנפש שאנחנו יששכר, ויצד בנפש שאנחנו זבולון. אנחנו עושים דברים טובים. זה דברים טובים. עכשיו, יש דברים טובים שהם זוכים להכרה בעולם הזה. למשל, אנחנו דואגים לילדים שלנו. זה תורה, נכון? אדם יוצא מעצמו, דואג ל... כמו שאמרנו, יש גם צד שזה נחמד, נכון? לדאוג לילדים, זה הילדים משיבים אהבה, זה משהו שככה מרגישים משפחה. יש גם צד שכל אבא ואמא, צד של זבולון, שהם מאחורי הקלעים, שטים בספינות, נודדים למרחקים. הם, מה שנקרא, מממנים פה את כל הסיפור, הם בונים, הם מתפללים, כן, לא רק משמעות של מימון כסף. עכשיו ראש חודש סיוון, ראש חודש סיוון, התקבל בעם ישראל, לומר בערב ראש חודש סיוון, את תפילת השלה הקדוש, תפילה על חינוך הילדים. אף אחד לא יודע כמה שעות ישבנו ובכינו בדמעות האלה, זה לא משהו שניכר, זה זבולון. וזה הדברים שבונים את המדבר, את העמדה הנפשית שיודעת לקבל תורה. לזבולון הוא זכה, זבולון. מה הוא זכה? שבחוף הים שלו היה את החילזון שממנו הפיקו את התחלת. תחלת דומה לים, ים דומה לרקיע, רקיע דומה לכיסא הכבוד. זבולון זה מישהו שהוא פה בעולם הזה, והתכלית, התחלת, היא רחוקה ממנו. אי שם בשמיים בכיסא הכבוד. בזבולון שט לו בים. הולך ועושה דברים, גם שלא רואים את התוצאות פה, גם שלא מקבלים עכשיו את הסיפור כאן, לא רואים את התורה מתיישבת בעולם, והכל נחמד וטוב. וכאן אני סוגר את הרמזים, ומה אתם רוצים, אם אתכם איזה מקור שהוא, זה המזל של חודש סיוון. מזל חודש סיוון, הוא נותן לנו את התקווה. והנה, כי מה שהצגנו פה, זה שיש איזה משהו בתורה, בכל המציאות הרוחנית, שזה מתנגד למציאות של העולם הזה, אז נו, אז מה יהיה? נגזר עלינו לסבול הנצח? על הנצח נחיה על חרבנו, אמרנו שהתורה זה חרב וזה. שוב, אני אומר בכל המובנים, לא רק במובנים של תורה, מבחינת עבודת המידות, כמו שאמרנו, גם עם ישראל, עם ישראל מביא לעולם איזה משהו, והנה, תראה כמה התנגדות יש, כמה מלחמות יש, איזה פער יש בין העולם שעם ישראל רוצה לבין המציאות כפי שהיא עכשיו. האדם אומר שלא, שצריך, כאילו שהפער הזה הוא פער מובנה, וצריך להשלים איתו ולהילחם בשבילו, ולא כל הזמן לרצות רק שיאהבו אותנו. נו, אז מה, יהיה בסוף? מזל תאומים, שימו לדבר מעניין. תאומים, זה תופעה שאנחנו רואים אותה, שאנחנו רואים עכשיו זוג תאומים, זוג תינוקות תאומים, או שגם מבוגרים, הלב שלנו מתמלא במתיקות. נכון? תמיד שרואים תינוק תינוקת, זה מתוק, שזה גם הסבר פסיכולוגי ורוחני, שאדם כזה חוזר אל ה, מה שנקרא, אל הילדות שלו, וזה משקף לו. אבל תאומים זה יותר מזה. נכון, תאומים, בעיקר מלבושים גם באותו צבע, וזה בכלל, זה נותן לנו איזו תחושה כזו של, וואי, זה חמוד. למה? עומק, שוב, ההסבר האמוני העמוק הוא, מה זה תאומים? תאומים זה שני אנשים, שני גופים, שהם בעצם אחד. נכון, תאומים זה ביצית שהתחלקה לשתיים. כשאנחנו רואים תאומים, כשאנחנו רואים תאומים, לא דבר שלישיות, רביעיות, בכלל, שאתה רואה כמה גופים שהם בעצם בצורה שלהם, הם מזכירים לנו שהכל מתחיל במקור אחד. שהכל מתחבר בסוף. שוב, אמרנו, אנחנו נמצאים פה בפיצול. אין, התאומים, דורשים חזל, מה זה התאומים של חודש סיוון? יש כאלה אומרים שזה עם ישראל והתורה, יש כאלה אומרים שזה העולם והקדוש ברוך הוא. אבל הרעיון הוא ש... יש שני צדדים למציאות. יש, כמו שאמרנו, את העולם כפי שהוא עכשיו, עם ישראל, ויש את העולם האידיאלי, העולם הרוחני, התורה, הקדוש ברוך הוא. יש פער ביניהם. יש מדבר שפעור ביניהם. יש חורבן, יש שנאה, יש כאן איזה משהו שלא מסתדר יחד. אתה יודע שזה תאומים. הם הגיעו ממקור אחד, ולכן גם הם מתחברו למקור אחד. זה מה שאנחנו קוראים בלשון הקבלה, סוד הנסירה. הנסירה, כן, בגן עדן, אדם הראשון, ההבנה הפשוטה היא שהאדם הראשון כאילו היה גבר, נכון? כמו שהוא ירדים אותו, הוציא מנו צלע, ברא מנה את האישה. ההסבר העמוק יותר, אחר המסבירים חזל, שהאדם הראשון הוא לא היה גבר, אלא זה בעצם הייתה דמות שמורכבת מגבר ואישה, זכר ונקבה, שהיו ישות אחת, היו מחוברים, גב אל גב, היו מחוברים לגמרי, בסדר? וגם סוג של תאומים, מחילה, גם סוג של תאומים. ואז מה קרה? כתוב שהוא ירדים את האדם, והפריד את הצלע, נסירה, ניסר את האיש ואישה גב אל גב, ועכשיו שהם קמו, הם שתי ישויות נפרדות, ועכשיו הם שוב מתחברות, הישויות הללו, אבל לא גב אל גב, אלא פנים אל פנים. זה החיבור בין איש ואישה. הרעיון הקבלי הזה הוא רעיון שמופשט, שבא לומר, לכתחילה, שני הצדדים של המציאות, הגבר והאישה, הקדוש ברוך הוא והעולם, עם ישראל והתורה, הם נולדו מחוברים גב אל גב. אנחנו ישות אחת, זה גן עדן, זה המציאות האידיאלית, ששם הכל נפלא, והיו עירומים ולא התבוששו, כי הכל מחובר ואין חטאים ואין אבונות, והכל מותאם, הכל בהרמוניה. אבל יש נופלת תרדמה על האדם. המציאות ההיסטורית היא מכריחה אותנו לישון, ובשינה הזו יש נסירה, מתברר הפער, שאנחנו אמנם מקור אחד, אבל עכשיו בעולם הזה אנחנו שניים. למה הקדוש ברוך הוא עשה את המהלך הזה? כדי שהחיבור עכשיו יהיה לא גב אל גב, לא בחוסר מודעות, זה הרעיון של גב אל גב, אלא כאילו נולדנו ככה, אלא עכשיו החיבור יהיה פנים אל פנים, מתוך מודעות ובחירה חופשית. זה החיים של האדם, זה מערכת היחסים בין האדם לבין התורה. במקור התורה היא אחת, ובחודש סיוון, במזל תורמים, אנחנו כל הזמן זוכרים את זה. התורה הם חיינו ואורך ימינו. עכשיו יש הפרדה, המציאות עכשיו היא מופרדת, ועכשיו אני הולך ומתחבר שוב אל התורה, שוב, מתוך מאמץ, מתוך חורבן, מתוך כאב, מתוך מלחמה, מתוך מאבק, ואז אני מתחבר מתוך בחירה חופשית, מתוך מודעות, מתוך עבודה שלנו, ולא נעמה דקיסופה, לא מתוך כאילו ככה נולדנו במילה זה נותר חיצוני לנפש, נעמה דקיסופה, אלא יגיע כפיך כי תאכל אשר לך וטוב לך. בוא, אני רוצה לקרוא פה כאן איזה מקור שיכול קצת להרחיב את הנושא. אומרת הגמרא מסכת שבת, אני אומר את זה בקצרה. אמר רב גיד אל אמר רב, שימו לב, זה גמרא שיוצרת בהתחלה צמרמורת. שוב, זה גמרא שמתייחסת לנושא של לימוד תורה, אבל לכן אני לומד זה עכשיו, כי חודש סיוון מתן תורה, אבל אני רוצה שתבינו שהעיקרון של הגמרא הזו, זה נכון לא רק בלימוד תורה, זה גם נכון, כמו שאמרנו, בערך את היחסים בין חיבור בין איש ואישה. זה נכון בחיבור בין אדם לבין איזה הישג ערכי שהוא רוצה להשיג בחיים. לא יודע, בן אדם עכשיו נכנס לצבא, בן אדם עכשיו לומד באקדמיה, בן אדם מקים משפחה, מכל הבחינות. אמר רב גיד אל אמר רב, כל תלמיד חכם שיושב לפני רבו, ואין שפתותיו נוטפות מר תיכוונה. כל תלמיד חכם שיושב לפני רבו ולא מרגיש מרירות בשפתיים, השפתיים שלו תיכוונה. כאילו זה לא טוב שהוא לא מרגיש מרירות. למה? שנאמר, שימו לב איזה לימוד מקסים, שנאמר, שפתותיו שושנים נוטפות מור עובר. דורשים חז"ל, אל תקרי מור עובר, אלא מר עובר. אל תקרי שושנים, אלא ששונים. שאדם שונה בדברי תורה, יש איזה מר, מרירות שעוברת לו על השפתיים. אז זה גמרא, נכון? גמרא מדכאת, לא? אנחנו רגילים לגמרות, שמה פתאום? התורה זה מתוקה מדבש ונופת צופים, והתורה זה דבש וחלב תחת לשונך, נכון? לכן בחג שבועות הרי מזה עושים קריירות, כל הקונדיטוריות לעוגות גבינה, נכון? התורה זה טעים ומתוק. יש כזה שיר שמאוד יפה, שבים ילדים, בחורי ישיבה שרים אותו. תגיד לי מה מתוק יותר מדף גמרא. יש כזה שיר. סברה טובה ברמב״ם. האמת, אני יכול לחשוב על דברים יותר מתוקים מדף גמרא ומסברה טובה ברמב״ם. אנחנו יודעים את זה. המשפטים האלה, משפטים שמבטאים איזה נקודה אמיתית, שהתורה היא חיינו והיא המקור, ואנחנו תאומים עם התורה. אבל ביום יום אנחנו לא מרגישים את זה. ביום יום אנחנו מרגישים סוג של מרירות, סוג של קושי ללמוד תורה. אנחנו יושבים לפני רבותינו, כן, יושבים לפני התורה, ומרגישים ש... כאן, אתם מבינים, חז"ל באים לתת פה, חז"ל לא באים ואומרים שזה המציאות האידיאלית. מה פתאום? מציאות האידיאלית היא להרגיש מתיקות, אפשר לדבר. אבל להבין שהמעבר הזה דרך מדבר, המעבר הזה דרך מאבק, דרך מלחמה, זה שאדם צריך שוב לפתוח את עצמו למשהו גדול יותר, והפתיחות הזו עולה בכאב. הפתיחות הזו עולה במרירות, זה משהו שחייבים להפנים בנפש. הבין. ומי שלא מפנים אותו, הוא לעולם לא ילמד תורה, הוא לעולם לא באמת ייפתח למשהו יותר גדול ממנו. יש משנה, מסכת אבות, שאומרת, לעולם ילמד אדם שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. ההבנה הפשוטה של המשנה, שלאדם צריך ללמוד תורה לשמה, אבל אתה לא מצליח, לעולם ילמד אדם שלא לשמה. נו, אז תנסה שלא לשמה, בסוף תגיע לשמה. רבי חיים מוולוז'ין, בספר נפש החיים, נותן הסבר אחר. אומר, לעולם ילמד אדם שלא לשמה, זה לא בצנאי. לעולם, הוא אומר, זה לשון ציווי. לעולם, אין דרך אחרת. אין דבר כזה להיכנס לתוך תורה וישר להרגיש מוח. איך? אדם, הוא לא נמצא בגן עדן. אנחנו, יש לנו עוד המון דברים בין העולם שלנו לבין העולם שצריך להיות. לעולם יש עליו, לא נכנס לכמה שנים, זה תבינים לבד שזה משהו נפשי, זה לא משהו שכאילו, שנתיים יש לנו בלימוד תורה, אני מרגיש מרירות, ואחרי שנתיים אני כבר לומד תורה לשמה. יש דברים בחיים שמההתחלה יותר קל לנו להתחבר אליהם, ואנחנו כבר לומדים בהם סוג של לשמה. יש דברים שלוקח כמה שנים, יש דברים שבגיל 50 פתאום יש רגרסיה, ואנחנו צריכים לחזור. ויש דברים שכל החיים אנחנו לא מצליחים עדיין להלום אותם עם, עם העולם הסדר, אבל הכיוון הכללי הוא שיש שלב שבו עוברים דרך ייסורים. סוג של מרירות בשביל לקנות תורה. עומדים בענבה במדבר ואומרים נעשה ונשמע. גם שזה לא מסתדר לנו, גם שזה לא בדיוק עכשיו עובד עם מה שרץ מסביב, או עם מה שמתאים לנו ככה להרגיש לטפו אותה. כותב הרב קוקו על על המקור הזה, כותב כך. באמת, אומר הרב קוק, האלוקים עשה את האדם ישר. והתכונה האמיתית שבטבע הנפש האנושית היא מתמת מאוד לדרישת החוכמה והדת. לכתחילה בוודאי שהאלוהים עשה את האדם ישר, והתורה היא בדיוק הטבע של האדם. זה כל הרעיון של הפסוקים, שהתורה היא מתוקה, וזה נכון, התורה, כן, יש את רבי נחמן, נכון, שאומר שאם בני אדם היו יודעים את מתיקות התורה, היו משתגעים אחריה. מה זה הדבר שנותן לבן אדם את כל מה שהוא צריך? אם כן, השמחה וטוב הלב, אומר רב קוק, בדרישת התורה היא נאותה מאוד למצב הנפש. זה מאוד מתאים למצב הנפש, שאדם יהיה שמח וטוב לב, והתורה היא תרגיש. וראוי לפי זה שתמיד יהיה עסק בתורה שעשוע לנפש ושמחה ללב. זה האידיאל. אבל, אומר רב קוק, עלינו שלא לשכוח, כי כבר אין אנו מוצאים את האדם על פי טבעו הטהור והאמיתי. אבונותינו ואבונות אבותינו קלקלו כבר את עמנו הטבעי הטהור, עד שהחשק הטוב להשכיל שר מאיתנו, עד אשר בראשית לימודנו, בתחילת הדרך, ואני מדגיש, תחילת הדרך זה משהו שגם יכול בממדים מסוימים להישאר כל החיים, אבל יש מימד מסוים שאדם נפגש עם תורה, אדם נפגש עם גודל, אדם נפגש עם ערכים, אדם נפגש, אמרנו אפילו, לא יודע, אדם מתגייס לצבא, מה אתה חושב? שעל ההתחלה אתה תהיה רמטכ"ל? ברור שאתה צריך לעבור דרך טירונות, טוב, כל אחד במינון שלו, בדרך שלו, אבל יש איזה משהו מסוים שאתה מחריב את העולם שלך הקודם, עולם האזרחות, עד שאתה מוצא את המקום שלך במערכת החדשה. עד אשר בראשית לימודנו נמצא על פי רוב, אומר הפקוק, את הלימודים היותר יקרים ועיקריים, הפוכים הרבה לטבענו הגס והנמוך. עד אשר לא די שלא נסבע שמחה מהם, כי אם עוד ימררו את רוחנו ויהיו לנו למסע, התורה בהתחלה לפעמים לא רק שלא תביא לנו שמחה, אלא בדיוק הפוך, היא תגרום לנו תחושה של מחנק. כשאני הייתי תלמיד בשיעור א', בישיבת מרכז הרב, הרם שלנו של שיעור א', זאת אומרת, היה רבני גמרא, אבל היה גם מי שריכז מה שנקרא את לימודי האמונה. אז הרב שלנו היה הרב אלישע וישליצקי, זכר צדיק לברכה. אני זוכר שניגשנו אליו, כמה תלמידים באיזשהו שלב בשנה, לא שם זה בסוף שנה או באמצע השנה, ושהיינו בשיעור א', אמרנו לו, זוכר, מילי שאני אפילו שאלתי אותו, אז אני אמרנו לו, הרב, הוא לא מרגישים טוב בישיבה. לא מרגישים טוב בישיבה. אנחנו ציפינו שמה רב אלישע יגיד לנו. לא יודע, זה היה העמדה שלי, כאילו אמרתי, אני בא לרב, אומר שאני לא מרגיש טוב בישיבה. הרב עכשיו אמור ללטף אותי, נכון? הרב עכשיו אמור להגיד לי, אתה צודק, הישיבה לא מספיק בסדר, לא מספיק דאגנו לכם, לא מספיק טיפלנו בכם, הופקרתם, כן, זה העמדה הנפשית הזאת, הופקרתם בשביעי באוקטובר, אתם, נכון, הקדוש הוא לא בסדר, התורה לא בסדר, אתם עמדת הלקוח, אתם לא, אנחנו צריכים לרצות אתכם. ובכלל, קיצור, מה אתם רוצים? מה הוא ענה לנו רב אלישע? אני זוכר אותו. מה, את המשפט, אמרנו, אנחנו לא מרגישים טוב בישיבה. הסתכל אלינו ואמר, מי אמר לכם שצריך להרגיש טוב בישיבה? זוכר, כאילו, פתפתי פתאום אלם. לא מהמשפט, שפת סבא, אני הבנתי בוודאי את ה... לא, ודאי שאדם צריך להרגיש טוב בישיבה. אין אדם לא מתואר המקום שלי בו חפץ, ודאי שיש גם דברים לשפר. אבל אני הייתי בהלם שפעם ראשונה נתקלתי במישהו שמייצג את התורה, שהוא לא בעמדה כזו של... אני, אני יודע, אני גדלתי כמו כולם, בתרבות מערבית, שאתה בא בתלונות, אז העמדה היא שצריך לרצות אותך. כאילו, המציאות צריכה להתיישר אליך. פעם שנתקלתי במישהו שכאילו לא ממצמץ, ואומר לי, אתה צריך להתיישר אל הגובה, אל המציאות. שוב, זה לא בא לסתור, שאחרי זה ודאי, הסברנו מה לא טוב, ומה צריך לשפר, אומר, אבל כל כך זה היה אינסטינקט של... מי אמר? מי אמר לכם ש... צריך לשתוב בישיבה, מאיפה הגעתם? והוא הוסיף, אני צריך לומר את המשפט, אני אמר לי, איך אתם רוצים בחורים בני 18? איך היה ניסוח? אמר לי, אם אני לא טועה, זה היה ניסוח. אמר, איך אתם רוצים בחורים בני 18? ש-18 שנה ראיתם סרטים, 18 שנה גדלתם בתרבות, לא מקניין תרבות חילונית, לא משנה בדיוק מנויאנסים. איך אתם מצפים שתוך כמה חודשים אתם תרגישו שהתורה ממלאת אתכם? ברור שיהיה פער. ברור שיהיה מרירות. אז מה אתם עושים עכשיו? אני, בפעם העשירית אני אומר, זה לא בא לומר שעכשיו, אז יופי, אז בואו נמשיך לסבול, נהיה מזוכיסטים. לא, ודאי שצריך לצמצם פערים, וכמה שיותר לדאוג שהתורה כן תהיה טובה. ומה, אני אדם לומד תורה למקום שלי בו חפץ. צריך מבחינה טכנית, שיהיה נוח, ושיהיה אוכל, ושיהיה מזרון, ושהרב שאם הוא מסביר, אז שידע להסביר יותר טוב לאיפה שאנחנו נמצאים. נכון, נכון. אבל באיזו עמדה אדם מגיע? האם אדם יושב לפני רבו וספתותיו נוטפות מר? אדם נמצא בעמדה נפשית, אני באתי לקבל למשהו גדול. או שאדם נמצא בעמדת לקוח. תרצו אותי. אני חוזר עוד פעם. זה לא רק בהקשר לתורה. איך אדם מגיע לחיים נישואים? זה אותו אדם. אם אדם מגיע לחיים נישואים, תקשיבו. זה אני. ועכשיו, יאללה, תיישרו אליי, תתיישרי אליי, תתיישר אתה אליי. פתאום. פתיחות, גודל. יש פה משהו גדול שאני עכשיו הופך להיות רחב יותר, ואני נמצא עכשיו בעמדת ענווה והקשבה לצד השני, וגם אפור. זה עמדה כזו, שאדם, עמדת ההקשבה שלו לגודל, זה גם מאפשר לו להילחם בצדדים הלא נכונים שנכנסים פה לסיפור. אני שוב, זה שני צדדים של אותו מטבע שהם נראים הפוכים, אבל בעצם משלים אחד את השני. כן, לפעמים אדם, גם איזה ספר, לא אגיד את השם, אבל זה ספר הדרכה לחתנים, שהמסר הכללי שלו היה, האישה תמיד צודקת. זה היה כאילו המסר. אומר לך, תלים צעירים, לא משנה מה, תלו את זה פסוקים, כל אשר תאמר לך שרה אשמה בקולה, וגם הכניסו על פי הקבלה, האישה היא כנסת ישראל, הגבר הוא הקליפה, נערף מה, זה חלק מהגל, כאילו פמיניזם, אז נסון להתחנף כזה לתרבות, וזה, תראו לי את זה תלמידים, אתם תקשיב. אמרו לי, הנה, זה ענווה, נכון, אתה מגיע, היא תמיד צודקת. אמרתי, לא, לא הבנתם כלום. האישה לא תמיד צודקת. והגבר לא תמיד צודק. יש פה שני צדדים שיש ביניהם פער. אתם מבינים, חתונה זה... במקור יש פה בת קול ש-40 יום קודם יצירת הבלת, כולנו אחד. אבל עכשיו בפועל במציאות יש פער בין הצדדים. אין, אומרים חזל, שאדם שמתחתן הוא מכניס אויבתו לתוך ביתו. כן, אישה מתחתנת מכניסה את אויבה לתוך ביתו. יש פה זה צד שגבר ואישה זה שתי ישויות שונות. ועכשיו הענווה היא, לא להיכנס לראש כזה... אני רק דורס את השני או הפוך, אני לא שווה כלום. הענווה היא, לברר עכשיו כל מקרה לגופו, מה התורה רוצה, מה הקדוש הוא רוצה, ולהיות שוב לא בעמדה רופסת. אני, מה שתגידי, אני איזה, מה שתגיד, אתה, אני ואת יחד, אתה ואני יחד. ועכשיו אנחנו נלחמים בצדדים, בנפש שלנו, שמשאירים אותנו לא ביחד. ואני נאבק עכשיו בחולשות שלי, בצדדים שהלא לשמה שלי. ואני סופג מרירות, ברור להתחתן. יש איזה צד מסוים שבן אדם, הוא צריך להשתנות. לכן גם כך הרבה אנשים, לצערנו היום בתרבות, שלא מבינים שהם צריכים להיפתח למשהו, אז ברגע שמשהו לא מסתדר להם, אז אומרים, טוב, אז לא, אני חשבתי שחתונה זה יהיה כיף. אז מסתבר שזה גם עבודה, אז... זה נכון בהקשר הזוגי, זה נכון בהקשר המשפחתי, הורים מול ילדים, זה אותו דבר. זה נכון גם בהקשר הלאומי. מה אנשים חשבו? אנחנו עכשיו מעבירים את השיעור הזה, חודש סיוון, שנת תשפ"ד, עם ישראל נמצא במלחמה. צערי, אנחנו שומעים כמעט כל יום, כל שבוע, על הרוגים. שוב, העמדה הזו של אנשים שהם כאילו באלה, איך קורה דבר כזה? שוב, אני לא נכנס, מה צריך לעשות, צריך, כמובן, המטרה היא כמה שיותר שלא חלילה יהיו הרוגים ולא יהיה, זה הכל לחיינו. אבל העמדה הזו שבן אדם חושב שהתורה תינתן לעם ישראל בהקשר שלנו, ארץ ישראל תינתן לעם ישראל בלי שיהיה מלחמה, בלי שיהיה מרירות, בלי שיהיה מאבק, זה עמדה נפשית שהיא לא קולטת מה קורה פה. העמדה הנפשית של קבלת תורה זה היפתחות לגודל, והיפתחות לגודל, כמו שאמרנו, יש לה מחיר. יש לה מחיר. זה יוצר אנשים עם חוסן. בסוף, התורה תהיה חלק מאיתנו. בסוף יתברר שהזוג הזה עם הפערים שמחכה כי היא צריכה בגן עדן מקדם. בניין שלם הם דבר אחד. בסוף עם ישראל יהיה בארץ ישראל, בשמחה ובטוב וכל הדברים הנפלאים. אבל בדרך, אומר הרב, דרך יש מרירות. אומר, בראשית לימודינו נמצא רוב את הלימודים היותר עיקריים, את המעלות הכי גדולות בעולם, הם מתנגדים לנו. אלא שעלינו לדעת שהאדם לעמל יולד, אומר לו. וכי רק בהתחלה, בטרם נבוא אל עומק ים החוכמה והדעת, יהיה לנו המלחמה וההכבדה הזו. אבל אחרי התקדשנו קרוי בקדושת התורה, אז תבוא חוכמה בליבנו ודעת לנפשנו אינם. בשלב יותר מתקדים, אדם לומד תורה שלא לשמה, ומתוך כך הוא מגיע לשמה. התורה מתמזגת בנפש והכל מסתדר. בדרך יש עוד פער. וזה, אם אני מוריד פה את כל הדברים לרמה המעשית, אנחנו צריכים פה לסיים. חודש סיוון, אמרנו, זה החידוש של חודש סיוון, ככה זה על פי ספר צירה, זה הענווה. בשביל לקבל תורה צריך ענווה. ענווה, אמרנו, זה פתיחות. פתיחות משמעה להילחם קצת נגד העולם שלנו פה בעולם הזה, מדבר, רגל שמאל, כלי זין, איזה מאבק, שבט זבולון שהוא מאחורי הקלעים, כל אנחנו יודעים שיש מזל תאומים, שהכל מתחבר, אבל זה יורד לרמה, אם אני עכשיו פה בהקשר של לימוד תורה, אפשר להוריד את זה לרמה האופרטיבית, חינוכית. יש גמרא במסכת חולין שאומרת, שאם סיר, נגיד סיר בשרי, שיש בו דברים בשרים, הוא נמצא על האש ומבעבע את אש תחתיו, ואז תוך כדי, סליחה, והוא רותח, כן? האש כבר לא מבעבעת, הוא כולו רותח, ונופל, נשפח בפנים חלב, כן? יותר מאחד חלקי 60, אז הסיר טרף. אבל לומד הגמרא בחולין, אם הסיר עוד מבעבע, כאילו יש שם עוד כזה תהליך בתוך הסיר, ואז נשפח חלב, הסיר לא טרף. למה אומרת הגמרא? כלל חשוב. בי דמיטרד למפלט לא בא לי. הסיר שהוא טרוד לפלוט, כן, בזמן הביעבוע, התפנות של הסיר פולטות חום. בגלל שהן פולטות חום, הן לא בולעות את החלב שנכנס בפנים. בעלי המוסר לקחו את זה גם לנפש האדם. שאדם מגיע בעמדה שהוא לא יושב לפני רבו וסבתותיו נוטפות מו. אלא הוא נמצא בעמדה שהוא כל הזמן פולט, אתה מבינים? הוא יושב בשיעור, עוד לפני שהוא שומע מה שאומרים לו, הוא כבר בעמדה שיש לו מה להגיד. וכשאמרתי, היום זה מאוד מטופח בתרבות, כן, תגיד את שלך, אתה אף תיתן לאף אחד פה ל... דוני, קודם כל, תקשיב. קודם כל תקשיב. אחרי זה תבלע, קודם כל תשמע את הגודל, תשמע את הר סיני, תשב לפני רבך וספתותיו יהיו מוכנות לסבול מר. כמו שהסברתי כל השיעור, לסבול מר זה לא שמרביץ לך. אלא אתה פתאום שומע משהו שמזעזע לך את העולם. משהו שיצטרך לגרום לך שינוי בחיים שלך. ועם זה, כל עוד התורה, כמו שדיברנו, מלטפת את האגו שלי והיא מסתדרת לי עם מה שאני רוצה לשמוע, זה לא חוכמה גדולה. מישהו בא אומר, שמע, השיעור, זה בדיוק מה שגם אני חושב. תודה רבה לך, באמת. זה שהשיעור זה בדיוק מה שאתה חושב, אתה מרוצה ממנו, ברוך השם, זאת אומרת, אם זה ככה, זה נפלא, אבל מה קרה שהשיעור יגיד דברים שאתה לא חושב? מה אתה אומר אז? שלא יסתדר לך. כל הבחינות, שכלית, נפשית, מוסרית. פתאום מתברר לך מהתורה שאתה לומד, מהספר שאתה לומד, מהרב שאתה לומד, פתאום מסתבר לך שאתה צריך לשנות משהו מהותי בחיים שלך, לצאת מאזור הנוחות שלך. מה אז קורה? אנשים שלא מבינים את הנושא הזה של חודש סיוון קבלת תורה, הם אוטומטית, הם פולטים. זה אפילו בלי להגיד, לפעמים גם מתווכחים, אבל זה אפילו בלי להתווכח. זה עמדה כזו של מחסום נפשי כזה. יש פה משהו שדורש ממני לצאת, לא, זה לא, זה לא. זה לא היהדות שלי. כל הרעיון של חודש סיוון קבלת תורה, זה המוכנות לשינוי. מוכנות לשינוי ומוכנות להיאבק על שינוי. זה השריר שצריך לטפח כיום בדור שלנו. מה זאת אומרת? כל צריך לטפח. יש המון דברים שהתורה נקנית בהם. צריך לטפח לב טוב וצריך לטפח אהבה והאכלה. המון דברים צריך. חסד. אבל כל דור יש לו מה שנקרא את הלגעת מה הנקודה המרכזית של הדור שלנו. לדבר על אהבה, אכלה, זה, זה, זה היום מה שנקרא, יש באינפלציה. כולם יודעים להגיד על זה. שהתורה צריכה להתאים ולא לכפות, וזה, כולנו יודעים, זה סבבה. בוא. היום החידוד המרכזי, שיש גם צד שהאדם צריך להיאבק בשביל לקבל תורה. ולהיאבק, יש כל מיני סוגי מאבק. יש מאבק לאומי, שבשביל שעם ישראל לקבל את התורה, אז יש מלחמה. יש מאבק שאפילו עוד יותר קשה, שדיברנו בשיעור, שאדם צריך להיאבק מול החברה שהוא גדל בתוכה, שלא אוהבים את מה שהוא אוהב, לא נותנים לו כפיים, לא נותנים לו לייקים. ופתאום ככה, ואדם גם צריך להיאבק עם תוך עצמו. שוב, כולנו יש את הנטייה לברוח לאזור הליטוף, זה פינת ליטוף. כזה. קשה לי. יש מלחמה, מילואים, חם בחוץ. היה קורונה. אנחנו דור עבוד, מסכנים. תבינו אותי. אדם יכול להגיד מה שהוא רוצה. הוא יכול בתקשורת לספר את זה, לכתוב פוסטים מרגשים, כמה הוא קשה לו וכמה התורה לא בסדר. הוא יכול לספר את זה לכל העולם. הוא יכול גם עד סוף חייו להרגיש שהוא מסכן והוא נשאר בעולם שלו ולא נפתח לעולם התורה. יש רק מישהו אחד שהוא יצטרך לשכנע בבועת אותו. עכשיו, אתה מצליח להסביר למה לא התקדמת בחיים שלך, בכל המובן. למה לא נפתחת לתורה ברמה הלכתית, ברמה האמונית, ברמה הנפשית, ברמה המשפחתית, ברמה הזה. למה נשארת עם אותו עולם מושגים שגדלת בגיל 17, התקבעת עם זה, ועכשיו כל פעם שהגיעה התורה ודיברה אליך, אתה הדפת את זה. יכול להיות שהוא יצליח לשכנע את הקדוש ברוך הוא. הוא יגיד לו, וואו, באמת, זה גם לא היהדות שלי, יגיד לו הקדוש ברוך הוא, באמת, אני מלטף אותך. זה באמת נכון, וזה, סיפרתי פה בשיעור. שגיד, אתה לא מרגיש טוב בישיבה, אגיד לך, באמת, באמת, הישיבה לא בסדר, הכל, אתה לא מרגיש טוב במדינה, אין, המדינה לא בסדר. אתה לא מרגיש טוב עם ההורים שלך, אין, ההורים שלך לא בסדר. כולם לא בסדר. יכול להיות שהקדוש הוא יגיד את זה. יכול להיות שלא. אז כדאי שבן אדם יכין את עצמו טוב טוב לרגע הזה, שהוא יישאל לפני הקדוש ברוך הוא. וזה אני מסיים, אומרים חזל, בכל יום ויום יוצאת בת קול מער סיני ומפוצצת בראשי ערים, ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. זה מתמצת את כל מה שאמרנו בשיעור הזה. בכל יום ויום יוצאת בת קול, יש אמת אלוקית שיוצאת בער סיני בכל יום ויום, וטובעת את עלבונה. עוד פעם, מי מתיישר למי? התורה מתיישרת אלינו, או שאנחנו מתיישרים אל התורה? האם אתה מעליב את התורה, או שאתה נפתח אליה? זה הרעיון של חודש סיוון, בעזרת השם, מתוך החודש הזה, כמו שאמרנו, מתוך הפער הזה, התאומים ייפגשו, המציאות תלך ותתיישר, התורה תתחבר לעולם הזה, וכל הדברים הנפלאים שכתובים על התורה, דרכי עד אחי נועם, כל נתיבותי השלום, והיא מתוקה מדבש ונופת סופים, כן, אנחנו לא, דבש וחלב תחת לשונה, אנחנו לא חלילה ניקח את העוגות גבינה בשבועות, כן, זה הכל בעזרת השם יופיע באופן המלא, בעזרת השם, על ידי ההליכה במדבר, בארץ לא זרועה, בזכות כך נקבל תורה. נעצור כאן.